אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה לעוד פרק של מעצבים תודעה, וכרגיל מחכה לנו פרק מעניין במיוחד וגם פרקטי כמובן, ואנחנו נדבר היום על כלכלה התנהגותית. אבל כשאנחנו רואים כלכלה התנהגותית, מיד כל הדוגמאות המאוד מוכרות ומאוד ידועות קופצות לנו בראש, אז אני רוצה לעשות שני דברים בפרק הזה. קודם כל, לדבר על דוגמאות שהן פחות מוכרות, אבל אתם יודעים מה? יותר חשוב מזה שהדוגמאות תהיינה מוכרות או לא מוכרות, מה שמשמעותי ומה שאני רואה בשטח כתוצאה מהעבודה שלי, כתוצאה מהייעוצים שאני עושה בכל מיני חברות, שכל מנהלי המוצר והרבה פעמים גם אנליסטים קראו את כל הספרים של ניר אייל ושל בי-ג'יי פוג, וכולם כולם קוראים הכל בסדר. אבל כשמגיעים לשלב של היישום, זה מתחיל להיות קצת יותר מאתגר, ושם הם או נתקעים, או שיש להם מקרה שהוא אחד לאחד, כמו הדוגמה בספר, ואז הם באמת מצליחים ליישם. וזאת באמת קפיצה מאוד מאוד משמעותית, שהיום אנחנו הולכים ביחד לעשות אותה בפרק. ומאיפה נולד הפרק הזה? למה חשבתי שאולי הגיע הזמן, למרות שדיברנו כבר על כלכלה התנהגותית, ודיברנו על הטיות קוגניטיביות, אז למה חשבתי שכן, הגיע הזמן לעשות איזשהו פרק חדש על כלכלה התנהגותית? אז שבוע שעבר אני מעבירה סדנה לאחת מחברות הגיימינג, אתם בטח מבינים שבגיימינג יש המון המון כלכלה התנהגותית, ויש לי כבר סדנה בכלכלה ההתנהגותית שממש מותאמת לעולמות הגיימינג, לעולמות המשחקים, לעולמות של איך להשאיר שחקנים ואיך לגרום להם לחזור ואיך לגרום להם להתלהב כל פעם מחדש מהמשחק. ואז כזה, תוך כדי שבשלב מסוים בסדנה, אחרי שאני מעבירה את המודלים ואת החלק התיאורטי, אז לוקחים איזשהו משחק, כל קבוצה של מנהלי מוצר, המשחק שהם עובדים עליו, ומייצרים לעצמם אתגר שהוא מדיד, והולכים לעבוד וליישם את כל העקרונות שנלמדו. וכשהם הלכו לעבוד, פתאום התחלתי ככה לחשוב עם עצמי, שבדיוק אותם עקרונות שגורמים לשחקנים להתמכר למשחק, הם יעילים גם לעשות שינוי אצל עובדים, אצל הילדים שלנו, להגיע לתלמידים, ולגרום לנו הרבה פעמים גם לקנות דברים שלא תכננו. וזה העניין של כלכלה התנהגותית, או הבנת העקרונות או ההטיות, הם יפעלו גם לטוב וגם לרע. ויש פה איזושהי אמת שלא מספרים לנו. המוח שלנו לא התפתח, לא לעמידה ביעדים, לא לתכנון פיננסי, ובטוח, בטוח שלא לקבל החלטות בצורה רציונלית. זה פשוט לא משהו נועד לעשות. באופן כללי, המוח שלנו לא נועד להתמודד עם האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. הוא נועד להתמודד עם אתגרים הרבה הרבה יותר פשוטים, כמו להתרחק מסכנות, כמו לא לחזור למקומות מפחידים ולא לאכול פטריות רעילות. בגדול, המוח התפתח להישרדות. וכשאנחנו מסתכלים היום בעולם המודרני, אנחנו מנסים לקבל החלטות רציונליות עם מוח שבסוף תוכנת לתגובות מאוד אינסטינקטיביות. אז אנחנו חושבים שאנחנו רציונליים כי אנחנו עושים סימולציה של ההדמיה, אנחנו מרגישים שאנחנו שוקלים שיקולי בעד ונגד ועלות תועלת, ואנחנו מרגישים שאנחנו באמת משווים ומחליטים בחוכמה, אבל האמת היא שהמערכת הפרימיטיבית של המוח היא הבוס האמיתי, היא מקבלת את רוב ההחלטות בשבילנו, ואז לחלקים הרציונליים או לחלקים הגבוהים של המוח, מה שנשאר זה רק להסביר בדיעבד את ההחלטות. וכשאנחנו מבינים איך המערכת הזאת עובדת, אז אנחנו מתחילים לראות את זה בכל מקום, ואז גם הרבה יותר קל לנו להשפיע, בין אם זה שחקנים, ילדים, תלמידים, במחיר, בסופר, בכל מקום שהוא למעשה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על הכלים המרכזיים שהמוח משתמש בהם כדי לקבל החלטות, וכשנבין אותם ונכיר אותם לעומק, נתחיל לראות איך העולם כולו מתוכנן, לעקוף למעשה את החשיבה הרציונלית שלנו. אז אנחנו מתחילים באחד האפקטים המרכזיים, שהוא הפריימינג אפקט, או אפקט המסגור, וזה מה שאני קוראת האופן שבו המסגרת משנה את התמונה. אז אם אנחנו מתחילים רגע בניסוי קטן, ותחשבו שאתם צריכים לקנות נניח בשר טרי, ואתם עומדים מול המקרר, ויש לכם שני מוצרים זהים, בשר עם תווית של 20% שומן, ובשר עם תווית של 80% בשר רזה. והשאלה היא מה תבחרו. אז אם אתם כמו רוב האנשים, אתם תבחרו ב-80% בשר רזה, למרות שמה? למרות שאני שומעת מה אתם אומרים. אתם אומרים לעצמכם, כן, ברור, זה בדיוק אותו דבר. 20% שומן, זה בדיוק 80% בשר רזה, מתמטיקה פשוטה. אבל המוח שלנו לא עושה מתמטיקה פשוטה. המוח שלנו מתבסס על רגש כשהוא מקבל החלטה על קיצורי דרך ועל הטעיות קוגניטיביות. ולכן, כשאנחנו קוראים בחטף 20% שומן, זה מעורר תחושה של משהו ככה שמנוני, תחשבו על זה, לא בריא, שאנחנו ככה עושים נזק לעצמנו, ולעומת זאת 80% בשר הזה מעורר תחושה של בריאות, של איכות, ואנחנו מדברים על אותה מציאות, אותן עובדות, שתי מסגרות ייחוס שונות, החלטה שונה לגמרי. אז זה בדיוק הפריימינג אפקט, אפקט המסגור, שכמובן שהוא לא מדובר רק על בשר, כי גם כשרופא אומר יש 10% סיכוי שהניתוח ייכשל, אז זה מייצר פחד. זה ממש נוגע באזורי הפחד במוח, אבל כשהוא אומר יש 90% סיכוי שהניתוח יצליח, אז פתאום מרגישים הרבה הרבה יותר בטוחים וכבר רואים את אותנו אחרי הניתוח, את ההצלחה של הניתוח. אז כמובן שמדובר על אותו מידע, אותם נתונים, אבל המסגרת תקבע איך נרגיש, והרגש יקבע מה נחליט, איזו החלטה נקבל. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום בחיים שלנו. המנהל, שהוא ככה פחות אהוב, יכול לבוא ולהגיד, יש לנו בעיית איחורים, 30% מהצוות מאחרים בבוקר, מה קורה, מה איתכם, ואז הצוות נכנס למצב של מגננה, ולכל אחד יש את הסיבות שלו, והייתה תנועה והיה טראפיק, אבל לעומת זאת מנהל שיותר אהוד על העובדים שלו יבוא ויגיד, יש לנו 70% מהצוות שמגיעים בכל יום בזמן, בואו נבין מה עובד להם ואיך אפשר לעזור לשאר. אמרתי את אותו דבר, אבל אמרתי את זה בצורה אחרת לגמרי. אותו מצב בדיוק, אבל שני כיוונים שונים של שיחה, השיחה מרגישה אחרת, נשמעת אחרת, והראשון מסגר את הבעיה ככישלון, ובדרך השנייה מסגרנו אותה כהזדמנות ללמידה. ובאותה מידה כשמורה או מורה כותבים על בוחן מסוים שילד החזיר, שמחזירים לילד, טעית בשלוש שאלות מתוך 10, מה שהתלמיד רואה זה כישלון, זה טעויות, זה אני לא מספיק טוב, אבל כשהמורה כותב, ענית על 7 מתוך 10 שאלות נכון, הדרך שלך הייתה מעולה, הייתה לך רק טעות חישוב קטנה בשאלה 4, אז התלמיד פתאום רואה הצלחה, אני בדרך הנכונה, אני מבין את החומר. אז זה לא קשור ללהיות נחמד או לא נחמד, זה לא הרעיון. המסר הראשון ממסגר את התלמיד כמי שנכשל, המסר השני ממסגר אותו כמי שמצליח בדרך ויש לו פוטנציאל לשיפור. ואחת הדוגמאות המבריקות של מסגור, וכאן אנחנו עולים שלה וכאן אנחנו עולים מדרגה, ובאמת דיברתי על זה באחד הפוסטים האחרונים שלי בלינקדין, הייתה נספרסו. ובאמת רוב האנשים בטוחים שנספרסו אלופים במיתוג בגלל הטעמים, הריחות, בגלל ג'ורג' קלוני החתיך, והעיצוב המאמם של המכונות, אבל באמת אחד המהלכים הכי חכמים שלהם לא קשור לאף אחד מאלה. המהלך הכי חכם שלהם הוא שינוי המסגור, שינוי לחלוטין של המסגור. אז בואו נחזור אחורה, כי עד שנספרסו יצאו עם הקפסולות, רק אנשים שממש ממש אוהבים קפה, התעסקו עם מכונת אספרסו מקצועית, בבית, זה סיפור, זה בלגן, זה לחמם את המכונה, זה כל הזמן לדאוג לה ולתחזק אותה, ממש לא, לא ילד, אבל אולי כלב בבית. והרוב שתו קפה נמס או פילטר או קפה מגורען, כל דבר שאפשר להכין בשתי שניות עם מים רותחים. ואז מגיע נספרסו עם שרבול של 10 קפסולות שכל אחת מהן עולה בערך, אז זה היה 2.5 שקלים. אז אם נעשה לרגע חישוב מאוד מאוד פשוט, כוס קפה נמס בבית, העלות שלה מגיעה ל-30 אגורות גג. כוס קפה נספרסו, 2.5 שקלים. תקשיבו חברים, זה פער של כמעט פי 8 במחיר. פער שאף אחד לא יכול לתרץ לעצמו, כי אנחנו כל הזמן מתרצים לעצמנו למה אנחנו מוכנים. כאן זה קצת קשה, תסכימו איתי. פער שלא ניתן להסביר אותו רק באיכות הקפה, כי אף אחד, אבל אף אחד לא משלם פי 8 על אותו מוצר, רק כי הוא יותר טעים. אז מה נספרסו עושים? אז במקום להוריד מחיר, הם משנים, וזה הגאונות, הם משנים את קטגוריית ההשוואה, שזה במילים אחרות מסגור מחדש, כי הפרסום הראשון של נספרסו לא היה של קפה נמס, זה היה של שרבול, קפסולות מעוצב ליד כוס קפה יוקרתית עם קצף מושלם, עם הלב מעל הקצף, ומה שנקרא לאטה ארט, שנראה כאילו יוכנה בבית קפה. ואז באופן לא מודע, מה שנקרא הידן, באופן המרומז הם גרמו למוח שלכם לשנות את נקודת ההשוואה. ומה זה אומר? זה אומר שבמקום להשוות נספרסו לקפה נמס, אתם משווים אותו לכוס קפה בבית קפה. ואז 2.5 שקלים לכוס קפה בבית קפה? תקשיבו, זה מחיר מציאה. לעומת בין 14 ל-18 שקלים שאנחנו משלמים היום בבית קפה, שזה מטורף לגמרי. ואז קיבלתם את אותו הטעם, את אותה החוויה, אבל בבית. ואז הם לא מסתפקים בזה כמובן, אלא הם עושים דבר מבריק נוסף. הם מחזקים את ההשוואה הזו בכל נקודת מגע. תיכנסו לחנות של נספרסו, זה לא נראה כמו סופרמרקט עם עדפים של קפה. כל הבוטיקים האלה נראים כמו בוטיקים יוקרתיים, לא סתם גם קוראים להם בוטיק. חשבתם על זה? למה קוראים לזה בוטיק ולא חנות קפה? תאורה מומד, דלפקים מעוצבים, צוות לבוש לבן, מחויית שמייעץ כמו סומליה של יין. הקפסולות לעולם לעולם לא ארוזות בסקית פלסטיק, הן מגיעות עם שמות איטלקיים מפוצצים, בין אם זה האריסטרו או הלבנטו או כל מיני, אני כבר לא זוכרת. את כל השמות, אני באופן אישי חובבת את הוולטו, וכשאני הגעתי לנספרסו, לייעץ להם, אז סיפרו לי, אני לא יודעת אם סיפרו לי את זה כדי להרגיש טוב עם עצמי, אבל הם סיפרו לי שהוולוטו זה השם שגם ג'ורג' קלוני, הקפה שגם ג'ורג' קלוני הכי אוהב, אז כמובן שגם הם עשו עליי מניפולציה, זה לא גרם לי לא להרגיש טוב עם עצמי, כי כמובן מדברים לרגש, אז הייתי מאושרת שאני וג'ורג' קלוני סחבקים של אותו טעם של קפה. אז אנחנו, אגב, סתם אני אגיד, היום כבר הוולוטו נראה לי פשטני, אני ממש אוהבת יותר את הקרמל, את השוקולד, את הטעמים המתקתקים, זה ממש שיחוק. בעיקר אלה מה שעובד עליי הכי הרבה, זה אלה שבמהדורה מוגבלת. אבל עכשיו עשיתי לעצמי חשק לקפה. אז כשאנחנו מדברים על נספרסו, אנחנו לא קונים קפסולות אלומיניום עם קפה. אנחנו בוחרים בלנד של בריסטה מומחה בעוצמה 12 עם נגיעות של קרמל ושוקולד מריר. אז עכשיו אתם כבר לא קונים קפה יקר לבית, אתם מביאים את הקפה הביתה. ואז אפשר למכור לכם, או לנו, יותר נכון לנו, את הקפסולה פי 8 מהמחיר שהיינו משלמים על קפה נמס, לא כי הם שינו את המוצר, כי הם שינו את המסגרת. אז לפעמים הדרך למכור יותר, להגיע לאנשים, לשנות התנהגות, היא לא לשכנע שהמוצר שווה את המחיר, אלא לגרום לאנשים לראות את אותו מוצר אבל אחרת. אגב, דיברנו על זה כשדיברנו על רדבול, שרדבול, תחשבו על זה, רדבול לא משווים את עצמם לקוקה קולה. כי אם אני שולחת מישהו למקרר כזה, באיזשהו 7-11, סליחה, כל המספרים האלה עשו לי קונוטציה, אז אם מישהו הולך לאיזושהי חנות כזאת של 7-11, ואני שואלת אותו מה יש במוגזים, אז הוא לא יבוא ויגיד לי, טוב, יש הכל אותו מוגז. הם יודעים לבוא ולהגיד, יש אנרגיה ויש קוקה קולה. בסוף שניהם פחיות של משקה מוגז, עם טעם מתוק, אבל ברדבול ממש יצרו קטגוריה חדשה, יצרו קטגוריה של אנרגיה, זה מטורף מה שהם הצליחו לעשות עם האנרגיה הזאת, ואז הם שינו את קטגוריית ההשוואה, ולכן זה לא קולה או לא מוגזים, אלא קולה ואנרגיה, שזה מהלך שיווקי גאוני שמשנה את המסגרת, ולכן הדרך למכור יותר, להגיע לאנשים, לשנות התנהגות, היא לא לשכנע שהמוצר שווה את המחיר, אלא לגרום לאנשים לראות את אותו מוצר אחרת, אותה עובדה, מסגרת אחרת, מקבלים החלטה שונה לגמרי. אז עכשיו כשהבנו שהמסגרת משנה את האופן שבו אנחנו רואים דברים, בואו נדבר על איך המוח מתוכנת להגיב. אז אני חוזרת לסדנה שלי עם חברת הגיימינג, זו הייתה סדנה של יום שלם, היה לי המון זמן להרהר עם עצמי, ואז שאלתי אותה מה הרגע הכי קריטי במשחק. ואנשים חושבים שזה הניצחון, שזה התגמול המטורף, או לעלות רמה, אבל מסתבר שלא מבחינת המוח שלנו, ממש ממש לא. מבחינת המוח שלנו, כשאנחנו מסתכלים בסריקות מוח, הרגע הכי מטורף מהמשחק, זה מה שאנחנו קוראים ה-near miss. near miss בעברית כמעט הצלחה. ה-near miss effect, המקום הזה שבו אנחנו כמעט כמעט הצלחנו, ומה שמסתבר, שזה הגורם המוטיבציוני החזק ביותר להמשיך לשחק. כי זה גורם לאנשים לחשוב שהם היו ממש ממש קרובים לניצחון, ממש עוד שנייה הם שם, ובעיקר בשלבי המשחק הראשונים, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על שחקנים חדשים, אנחנו יודעים שההפסד לא באמת קשור לביצועים של השחקן, הוא לגמרי לגמרי נקבע מראש, השחקן כמעט זוכה, רגע לפני הסוף, רגע לפני ההצלחה, ואז המוטיבציה לנסות שוב היא עולה לשחקים, היא ממש ממש בשמיים, כי מבחינת מערכת התגמול במוח, אין באמת הבדל בין כמעט הצלחה לבין הצלחה ממש. לא מבחינת הדופמין, לא מבחינת העוררות, התחושה הזו שהיה חסר רק עוד קצת מייצרת פער, והמוח רוצה באופן כפייתי ממש לסגור את הפער הזה. אז איפה אנחנו רואים את זה? תחשבו על מכונות מזל, שאתם באיזושהי מכונת מזל בקזינו, החלטתם להמר על כמה שקלים, כמה דולרים, ואז אתם רואים שני סמלים זהים, והסמל השלישי עוצר שנייה אחת לפניכם שהוא ככה קצת עקום כזה, וואו, הייתי כל כך קרוב. ואנשים עפים, אנשים באקסטאזה מהרגע הזה. ואז מכניסים שוב מטבע, כי במוח לא הפסדנו, אנחנו ממש ממש כמעט ניצחנו. וגם במשחקי וידאו, שאנחנו רואים שיכולים להוריד לנו רבע מהחיים בשלוש השניות האחרונות, לפני שאנחנו מתים. ואנחנו רואים שנשארנו עם פס בריאות דק, אני יכול להרוג אותו עוד ניסיון אחד והייתי מצליח. ואיך זה קשור לעובדים? איך כל זה קשור לעובדים? מגיימינג לעולם העבודה? כי כשעובד לא מצליח בפרויקט, מנהלים רגילים נותנים לו פידבק ברוח של, הנה כל מה שלא עבד, זה מה שצריך לשפר, תתקן את זה בפעם הבאה. ואז אנחנו רואים שהעובדים נכנסים למצב מגננה, אבל זה בגלל שהלקוח שינה, מיד חושבים על תירוצים שיגרמו להם להרגיש טוב, לא היה לי מספיק זמן, אבל מנהל שמבין קצת את רוח האדם, הוא מבין קצת כלכלה התנהגותית, יודע למסגר את זה אחרת לגמרי. לבוא ולהגיד, היית ממש קרוב להצליח, הגישה שלך הייתה נכונה, העבודה הייתה איכותית, היה רק צריך לשנות את הגישה בקצת, והיינו שם לגמרי. וזה מייצר איענות ולא התגוננות, כי העובד לא חושב נכשלתי, הוא חושב הייתי ממש קרוב, אני יכול להצליח בפעם הבאה. ותקשיבו, זה עובד מדהים גם עם ילדים, כי במקום טעית בשלוש שאלות, לבוא ולהגיד, הדרך של הפתרון הייתה מעולה, הייתה לך רק טעות חישוב קטנה בשלב ארבע, ואתה ממש ממש היית קרוב, וזה כמובן מייצר בתלמידים הרבה הרבה יותר מוטיבציה, כי במקום נכשלתי, הם חושבים, אני כמעט הצלחתי. והמוח, מה שהמוח עושה, וזה דיברנו בפרקים אחרים, על אפקט משימה שלא הושלמה, ברגע שאנחנו מציירים את זה כמשימה שהיה צריך עוד קצת כדי להשלים אותה, אנחנו מייצרים במוח את הצורך להשלים את מה שכמעט הושלם. אבל לפני שכמעט מצליחים, חייבים הרי להתחיל. ואין, אבל תקשיבו טוב, אין משהו יותר קשה לאנשים מלהתחיל משהו מאפס. והפרויקט הארוך הזה שרציתם לעשות, הדיאטה שאתם מתכננים כבר חודשיים, והקורס שקניתם ב-2,000 שקל ועדיין אפילו לא פתחתם אותו, זה קורה כי זה ידוע מבחינת מוטיבציה, מבחינת מחקרים שחוקרים מוטיבציה של אנשים, שבתחילת פרויקט המוח רואה את כל הדרך הארוכה שנשארה. זה 10 פרקים בקורס, זה 20 קילו לרדת, ועוד לא התחלתי, זה 200 עמודים לכתוב בספר החדש, והמוח קופה לחלוטין. אבל אם מישהו קצת עושה את ההתחלה עבורכם, המחסום נעלם. ובאמת באחד המחקרים הכי מפורסמים על כרטיסיות קפה, שתי קבוצות קיבלו כרטיסייה. קבוצה הראשונה קיבלה כרטיסייה שכדי לקבל עוד קפה חינם או עוד קריך, לא משנה מה, היא דורשת 8 חותמות. ואז אחרי 8 החתמות האלה מקבלים קפה חינם. אבל בקבוצה ב' כרטיסייה שדורשת 10 חותמות ואז קפה חינם, אבל מה? שימו לב לזה, אתם עדיין צריכים לקנות 8 כוסות קפה, אבל הכרטיסייה כבר מגיעה עם 2 חותמות מסומנות מראש. ואז מה? אז מבחינה רציונלית זה בול אותו דבר. שתי הקבוצות צריכות לקנות 8 כוסות קפה כדי לקבל את התשיעית חינם. אבל מה קרה? הקבוצה השנייה השלימה את הכרטיסייה הרבה הרבה יותר מהר, כי פסיכולוגית זה שונה לגמרי, זה לא שמונה. קבוצה א', מה שהיא רואה זה אני צריך להתחיל מאפס, שמונה כוסות קפה זה המון. קבוצה ב' רואה, אני כבר בדרך, כבר עשיתי 20% עוד קצת ואני שם. המוח אוהב לראות המשכים, הוא לא אוהב לראות התחלות, ואנחנו חייבים לנצל את ההבנות האלה בחיים, כי כשמציגים פרויקט חדש, אין טעם לבוא ולהגיד נתחיל פרויקט חדש עם 5 שלבים, אלא כבר יש לנו את המחקר הראשוני, כבר הגדרנו 3 מתוך 5 השלבים, כבר סגרנו 40% מהתהליך. אז כשאנחנו רוצים להניע את עצמנו, אני צריך לכתוב ספר של 200 עמודים למשל, או יש לי את הרעיון, יש לי את המבנה, יש לי את הפרק הראשון בראש, אני כבר ב-20%. עכשיו רק צריך ליישר, או רק צריך להמשיך, הרבה יותר טוב מ-אני צריך לכתוב ספר של 200 עמודים. ואנחנו יודעים שהאפליקציות הכי ממקרות, הן יודעות את זה. קחו את דולינגו, למשל. והיא מראה לכם סטריק, כלומר כמה ימים ברצף למדתם, ואם יום אחד פספסתם, אתם מאבדים את הסטריק, וזה לא רק תזכורת, זה ממש נרמיס במיטבו, כי הייתי ב-47 ימים, אני לא יכול לאבד את זה עכשיו, וגם בלינקדין יודעים את הטריק הזה, וכותבים לכם שהפרופיל שלכם מושלם ב-60%, גם אם לא עשיתם כלום, הם כבר נתנו לכם 60% ציון, ניקוד, ועכשיו אתם לא מתחילים, אלא אתם משלימים. וגם במשחקים שבהם יש לנו פרוגרס בר, שזה רמות עולות של achievement, וזה עובד כי בר שמתמלא או גרף שעולה או סטריק שנמשך מגיע ישר ישר בלי עיקופים למערכת התגמול במוח ומשחרר שם דופמין, והמוח מגיב לבר שעולה כאילו זה הישג בפני עצמו, זה עוד הישג. אז לפני שבאמת עשיתם משהו משמעותי כבר יש לכם הישג, וזה בדיוק הסיפור. אז יש לנו מזכור שמשנה את איך שאנחנו רואים דברים, ויש לנו את הגמיפיקציה שגורמת לנו גם להתחיל וגם להמשיך. אבל בואו נדבר על משהו קצת יותר מוזר. איך המוח מחליט כמה משהו שווה. ויש מושג שאני תמיד מלמדת בקורסים ובסדנאות שלי שנקרא mental accounting. וזה אומר שהמוח בנוי ממגירות מגירות. ואני רוצה שתתארו מצב שקניתם כרטיס להופעה ב-200 שקלים וממש יום לפני ההופעה איבדתם את הכרטיס. האם תקנו כרטיס חדש ב-200 שקלים נוספים? רוב האנשים עונים לא. כבר שילמתי 200 שקל, לא אשלם עוד 200 שקל כי אז יהיה 400 שקל על הופעה אחת. זה לא הגיוני. אבל אני רוצה עכשיו לסרטט לכם תיאור אחר של המצב. אתם מתכננים ללכת להופעה, הכרטיס עולה 200 שקל, ויום לפני ההופעה איבדתם 200 שקלים ברחוב. הייתי צריכה גם קודם להגיד שקלים. אז האם תקנו כרטיס להופעה? אז רוב האנשים אומרים כן. זה מעציב אותי שאיבדתי כסף, אבל בואו, מה זה קשור? זה 2 מגירות שונות במוח. מה קשור הכסף שאיבדתי לכסף של ההופעה? אז במקרה הראשון איבדתם 200 שקלים, במקרה השני איבדתם 200 שקלים, אבל המוח רואה את זה אחרת לגמרי, כי המוח מחלק כסף לחשבונות שונים. במקרה הראשון הכרטיס שאיבדתם נכנס לחשבון ההופעה, למגירה הזאת שקשורה להופעה, ועכשיו ההופעה הזאת פתאום עולה 400 שקלים וזה יותר מדי, אבל במקרה השני הכסף שאיבדתם נכנס לחשבון כללי, משהו שקרה בחיים לא קשור להופעה, אז ההופעה עדיין עולה רק 200 שקלים. אותו סכום, אותו כסף, אבל החלטה שונה. ואני רוצה לספר לכם, ואתם יודעים, חלקכם לא יודעים את זה, שזה מפתיע אותי, אבל יש לי חברה למחקרי צרכנים. מחקרי עומק, אני תמיד אומרת, אני לא עושה סקרים, סקרים לא מעניינים אותי, סקרים אפשר לעשות בגוגל או בכל מיני חברות אחרות. אבל מי שרוצה להבין את הלקוחות שלו באמת, מי שרוצה להבין מוטיבציות לא מודעות, מי שרוצה להבין באמת איך מדברים לצרכנים, ללקוחות, איך מייצרים להם מסרים שונים שבאמת ילחצו להם על הנקודות הנכונות, אז הוא מגיע אליי. ובאמת אחד המחקרים שעשיתי לרשת קניונים, מה שעשינו, שוחחנו עם נשים וגברים בנפרד. ותוך כדי שיחה עם נשים בעיקר, זה לא היה כל כך אצל גברים, עלתה תופעה, אולי שהמוצרים שהן קונות שונים, אבל ההתייחסות הייתה אותה התייחסות, וזה סיפור שחזר על עצמו אצל לפחות 40% מהנשים. שקשור לבדיוק זה, למנטל אקאונטינג, לחשבונאות המנטלית הזאת. ונשים יכלו לבוא ולהגיד, אני יכולה ללכת ולקנות איזשהו ג'ינס מדהים, 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 יושב עליי פצצה, ואני ארגיש טוב עם עצמי, ואני ממשיכה במסע שופינג שלי, בקניון, ואז פתאום נכנסת לעוד חנות, כי היה עוד ג'ינס שממש קרה לי, ולא יכולתי שלא להיכנס, ונכנעתי, וקניתי גם אותו. ואז אני כבר ארגיש ממש ממש לא נעים, רגשות אשמה שיציפו אותי אם אני אקנה ג'ינס נוסף. אבל שימו לב לזה, אם אני רואה חנות לריהוט בית, פתאום כל הספירה מתחילה מחדש. זה כאילו כבר משהו אחר לגמרי, זה לא ג'ינס, זה כסף שהולך למקום אחר, זה מגירה אחרת, ולכן זה לא כאילו הוצאתי עכשיו 600 שקל על ג'ינס, ואני הוציא עוד כסף על ריהוט לבית, אלא הספירה מתחילה מחדש, נשמע מוזר, אבל ככה אנחנו עובדים. וזה בדיוק הסיפור. ואותו סכום כסף יכול להיות, אבל חשבון אחר במוח מביא להחלטה שונה לחלוטין. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור אותו ולהבין אותו. אז חברים, אני יכולה להמשיך ולדבר על כלכלה התנהגותית במשך יום שלם, אבל אחד הדברים שלמדתי זה שבאמת כשאנחנו מדברים על המון המון דברים יש את הפובו, שזה ה-fear of better options, שזה לא רק הפובו, המוח שלנו לא מסוגל לקלוט כל כך הרבה, אז אנחנו נסתפק באפקטים האלה, אבל אני חייבת להגיד לכם שכל אחד מהם יש לו השלכות נרחבות, ואתם יודעים, הרבה פעמים בתחילת הרצאה שואלים אותי, זה לא לעשות מניפולציה? אפשר להגיד שכן, זה גם סוג של מסגור. אתם יכולים להגיד, אני עושה מניפולציה, ואתם יכולים להגיד, אני רוצה לשנות את מנגנון ההפעלה של המוח. אמרנו את אותו דבר במילים אחרות, אבל אגב, גם מניפולציה, אם אני אגיד לכם שבאמצעות המניפולציות האלה, גרמתי לאנשים להפסיק לעשן ולרוץ הרבה יותר ולהתחיל לייצר אינטראקציות טובות יותר, אז אני חושבת שאז לא הייתם קוראים לזה מניפולציה. אז כמובן צריך להשתמש בזה בצורה מוסרית ובצורה אתית, אבל יש לזה המון המון כוח, המון המון השלכות, ומה שבאמת רציתי שתראו בפרק הזה, שאת אותו אפקט בדיוק שאתם קראתם בספר, לא יודעת של מי, של ניר אייל, של דן אריאלי, של אפשר לקחת לעוד המון דברים אחרים, אם מבינים באמת איך זה עובד, ולא רק מבינים את התוצאה הסופית של הניסוי. אז חברים, לפני שאנחנו ממש נפרדים, אני מזכירה שהשבוע, ממש השבוע, ביום שישי, אנחנו נפגשים בגרי יהוד להרצאה על פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם, הרצאה מדהימה, מאוד מאוד פרקטית, שאנשים כתבו לי אחר כך, לא כולם, אני לא, באמת שלא כולם, אבל חלק משמעותי שהפתיע אותי שההרצאה הזאת שינתה להם את החיים. לא כי החיים שלהם היו אחרת לגמרי אחרי ההרצאה, כי גרמה להם להתייחס לדברים אחרת. וכמו שאני אומרת, ההרצאה הזו גורמת לנו להבין שנכון, יש המון המון כאב בעולם, אבל הסבל הוא בחירה, אז כל מיני גישות, טכניקות, מיומנויות, גם מפסיכולוגיה חיובית וגם בודהיזם. ודבר נוסף שמאוד מרגש אותי, וגם על זה אתם יכולים לחשוב שזה מניפולציה, וזה בסדר גמור לחשוב ככה, אבל זה המצב, נותרו רק עוד 4 מקומות אחרונים למחזור ינואר של המאסטר קלאס, למרות שיש עוד המון זמן, אני יודעת, אבל כיף לי, כיף גדול שאתם נותנים בי כזה אמון, זה יהיה כבר מחזור 9 לדעתי של המאסטר קלאס, וזה גם נטוורקינג, וגם מיומנויות של מסע ומתן, וסטורי טלינג, והעברת מסרים, והכל בקורס אחד, בטרקלין העסקים היוקרתי של קראון פלאזה, עם ארוחת ערב, עם כוס יין, לשבת עם אנשים איכותיים וללמוד, אז זה הזמן להירשם, חברים, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.
מעצבים תודעה.